המשך הנושא שלנו, וזה ההתדיינות שאנחנו חייבים להתדיין כשיש לנו איזושהי בעיה רק בפני בית דין רבני או בית דין לדיני ממונות וכדומה. המשותף הוא שכולם שופטים, כל אלה שעכשיו אמרתי שופטים לפי דיני ישראל, לפי חושי משפט, לפי בבא בתרא, ויש איסור חמור דאורייתא ללכת להישפט בפני שופטים גויים או בפני שופטים יהודים ששופטים בפי החוקים של הגויים. ואנחנו מבססים עכשיו את הדברים האלה יותר על עוד כמה וכמה ראשונים. מסתכלו רגע אחד במספר אחד, זה התשבץ. בעניין איסור לדון בהרכאות של אקום, דבר ברור הוא שאסור לדון בהרכאות של אקום אף על פי שדיניהם כדינינו, וזהו איסור תורה. כדתניא במסכת גיטין פרק ח עמוד ב, היה רבי טרפון אומר, כל מקום שאתה מוצא אגוריות, כמונה בתי דין של גויים, אף על פי שדיניהם כדיני ישראל, אי אתה רשאי להיזקק להם, שנאמר ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם ולא לפני גויים. אפילו הם שופטים לפי דיני ישראל. ואז הוא ממשיך הלאה, מספר 2, גם התינוקות שלומדים פרשה בפירוש רש"י ז"ל יודעים זה ממה שכתבה התורה בפרשת אלה המשפטים לפניהם ולא לפני אקום. ואפילו ידעת בדין אחד שאקום דנים אותו כדיני ישראל, מצטט את רש"י, אל תביאו בהרכאות שלהם, שכל מי שמביא דיני ישראל לפני אקום מחלל את השם, מעקר שם אקום להחשיבם, שנאמר כי לא קיצורנו צורם וכולי וכולי, זה עדות לעילוי ליראתם. אז בהחלט ואין בזה ספק שהדבר הזה איסור דאורייתא, ויש חיסור חמור. אמנם נכון שזה לא כתוב במניין הלווים, אבל יש הרבה דברים שלא כתובים במניין הלווים, כל מיני דברים כלליים הרמב״ם כותב שלא מונה בתוך ספר המצוות כמצווה. נגיד אהבת השם, זה משהו כללי. גם אותו דבר כאן, כל ההזדקקות או כל העניינים שבן אדם לחברו בעיקר, שצריכים להזדקק להם לפעמים לשופטים, זה צריך להיות רק בפני שופטים יהודים שדנים לפי משפט ישראל. אם כי בתוך התשבט הזה אנחנו מדברים במשפטי גויים, על גויים. אבל כל המפרשים, ותכף נראה כל ראשוני הרבנים הגדולים שהיו בהקמת מדינת ישראל, דנים בדבר הזה. תסתכלו רגע אחד במספר 4, הרב הרצוג, מיד אחרי הקמת מדינת ישראל, הרב הרצוג היה הרב ראשי לישראל, והוא קיווה שברגע הקמת המדינה ישתחררו השופטים מהמשפט של האנגלים, או בעצם אפילו מהמשפט הטורקי, כיוון שהטורקים שלטו פה לפני האנגלים. באותה תקופה השפיטה הייתה לפי המג'לה הטורקית. המג'לה זה ספר החוגים הטורקי. הטורקים לא יודעים בדיוק בתור חכמים גדולים. אתם יודעים שביידיש היו אומרים אחד שהוא קצת לא חכם, היו אומרים הטרק. זה מושג לא כל כך חיובי. ואחר כך כשהאנגלים באו הם הוסיפו נופך משלהם בתוך המשפט, אבל בוודאי של המשפט ישראל. והרב הרצוג חשב שברגע שתקום מדינת ישראל היא תשתדל לאמץ את המערכת הנפלאה של המשפט העברי. תראו מה שהוא אומר, נקרא מספר 6. כך הוא הנוהג בכל ארץ נכבשת, שמשאירים לזמן מה את החוק הקיים מגבר. הרב הרצוג אומר, אני לא דורש במכה אחת לפטר את כל השופטים שלא יודעים תורה ולמנות דיינים במקומה. אבל יש דרכים שהדבר הזה יעשה בשלבים. והרב הרצוג גם מפרט את השלבים. הוא אומר שבשלב הראשון, מיד אחרי הקמת המדינה, היו צריכים לעשות דבר כזה. לשתול בכל בית משפט במדינת ישראל, רב, אחד מגדולי הרבנים, שיודע בדיוק לפסוק. והוא היה יחד עם השופטים שנמצאים שם, דן בדבר הזה, ומסביר לשופטים את ההלכה לפי משפט ישראל, במצב ביניים. עד שנוכל להחליף בכלל את כל המשפט ואת כל מה שכתוב וכל החלטות הכנסת לפי משפט ישראל, יש מצב ביניים, שלא יהיה זעזוע, כך הוא אומר. אני מדלק פה טיפה. אנחנו ממשיך הלאה. מספר 9. הרעישו אבות העולם על ישראל ההולך להידיין בערכאות של גויים, ואפילו אם דיניהם כדינינו, ומכל שכן אם דיניהם אינם כדינינו. ולדעתי, אלף פעמים גרוע מכל יחיד או יחידים או קהילה בישראל ההולכים לערכאות של גויים, כשעם ישראל בארצו, בתוך שכזה, דן לפי חוקים זרים. עמים בלי אין אלוהים בישראל?
זה הרבה יותר גרוע מאשר אתה הולך לשפט לפני גוי. הגוי לא מצווה לשפוט לפי משפט ישראל. היהודי מצווה לשפט לפי משפט ישראל. אז לא רק שהוא לא דן לפי משפט ישראל, הוא מאמץ חוקים זרים. ומה לומדים באוניברסיטה המשפטים? חוץ שיש קורס קטן במשפט עברי, אז לומדים את כל התקדימים שישנם, זה שופטים שמנים בגרמניה, שופטים מאנגליה, שופטים אחרים. לומדים חומר עצום של לימוד, והכל, הכל, הכל לפי משפטי עקום. מעתה אני אומר, אני קורא 11, שעם ישראל בתור שכזה, בארץ קודשו, כשהוא מזניח תורתנו הקדושה ודן על פי חוק זר, אף על פי שהחוק ההוא איננו מתיימר לנבוע במקום על אנושי ואין לו אופי דתי, בכל זאת הרי הוא בועט בתורת אלוקים חיים, כפי שפרשו הנביאים ורבותינו ז"ל, הפוסקים ממשה רבנו עד היום. תוצאותיו של מצב מחפיר ומחריף זה מי ישורן. אחר כך הוא ממשיך הלאה ומחריף עוד יותר ועוד יותר, אחר כך הוא ממשיך גם מסיים, אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. כלומר, מבחינה לאומית זה ללא נסו, לא דווקא מבחינה דתית. מבחינה לאומית אי אפשר לסבול את הדבר הזה. יש ספר שנקרא המשפט העברי. אחד מאחד השופטים הדתיים, הוא בעצמו גם למד בישיבת חברון, למד הרבה תורה, כתב ספר גדול למשפט העברי שיש בה הרבה דברים טובים. יש בהחלט עבודות על כל מיני נושאים, עבודות יסודיות על כל מיני נושאים. הצרה היא שהתפיסה היסודית שלו היא איומה ונוראה. למשל, הוא מצטט את הרב הרצוג שהרגע קראתי, ואחר כך הוא כותב ככה, מספר 14. גם הרב הרצוג ז"ל דן בבעיה זו בהתורה והמדינה כערך זין, והוא אומר בין השאר, לדעתי אלף פעמים גרוע מכל יחיד ויחידים או כעם ישראל הולכים לתלאחות של גויים, כשעם ישראל וכו' וכו' דן לפי חוקים זרים. הוא מצטט את הרב הרצוג בשלמות. דברים אלו מצביעים על גודל הסכנה הרוחנית שבדבר. אבל אין הם באים לפסוק שדין האחרות של גויים חל על בתי משפט יהודים במדינת ישראל. מה, הוא יודע מה שהוא סך? תסתכל ברב הרצוג, הוא אומר שזה יותר אלף פעמים יותר גרוע מאשר ללכת לשפט אצל גויים. אותו דבר הוא עושה גם עם החזון איש. החזון איש במספר 16 פה לפנינו, מביא את הרשב"א. הרשב"א כתב בתשובות הרשב"א, שאם יש בחוץ לארץ עיירות קטנות, שאין שם הרבה תלמידי חכמים, או בכלל אין שם תלמידי חכמים, והן עיירות מרוחקות שאי אפשר לדרוש מהאנשים שיש להם איזשהו משפט או משהו כזה, שהם ילכו להתדיין אצל יהודים בבתי דין, נגיד בעיר הסמוכה וכדומה, כי זה רחוק. אז מה העצה? מקימים בית דין של יהודים, והיהודים האלה דנים לפי השכל. גם אם לא למדו תורה. אם הם דרים לפי השכל, זה בסדר גמור. כי אין ברירה. אנחנו לא רוצים שהאנשים ילכו למשפטי גויים, מחפשים אנשים מוכשרים מאוד, אבל זה לא רק סתם מוכשרים. הרשב"א, כשהוא מביא את הדבר הזה, הוא כותב במספר 5 ככה. שורת הדין, אי אפשר להעמיד דיינים שאינם מומחים של עמידת בעלי הדין. על כן צריכים אתם למנותם, לדעת אנשי העיר, העיר תבחר. ואף על פי שאינם בקיאים, שהכל לפי שעה, באופן זמני, וכל מעשיך היו לשם שמיים. מכל מקום צריך לבדוק אחר אנשים כשרים, יראי אלוקים, שונאי בצע ואנשי מביני מדע, שיש להם הרבה שכל. ולדיני נפשות, אם חס ושלום יהיה דבר כזה, הם צריכים להתייעץ עם הזקנים של העיר ואז לפסוק במדיני נפשות. גם החזון איש מביא את ההלכה הזאת. ובתוך הדברים, כשהוא מביא את הרשב"א הזה, הוא כותב, אותם הדיינים האלה, שאנחנו באיזה עיר קטנה, בעיירה קטנה בחוץ לארץ, מינינו שלושה אנשים חכמים, עיר האלוקים וכו' וכו', אסור להם לאמץ משפט זר. זאת אומרת, הם לא יכולים להגיד, אנחנו נפתח את ספרי החוקים של האנגלים או של הגרמנים או אלה, ונפסוק לפי מה שכתוב שם, לא. הם חייבים לשפוט לפי השכל, רק לפי, נטו לפי השכל. תראו מה שאומר פה, במספר 17, החזון איש. אינם רשאים לקבל עליהם חוקי עמים או לחוקק חוקים. כל דיון שבא, הם דנים על הדיון הזה. הם לא יגידים, יש פרטנים תקדים כזה, וכבר כאילו יש להם איזה ספר חוקים קודם. כי כשאתה עושה את הדבר הזה, אתה הולך ומדבק בחוקים זרים, לא לפי התורה. אז אתה לא זמני פה. אז כל פעם עד הוק על המקום הזה אתה תשפוט. שהשופט, כל דין שלפניו, אני רואה אליו, זהו בכלל פשרה. כשכל דין דן בו, אז הוא חוקר בדעתו, ולפעמים הוא עושה, ואין עיקר הדבר שעזבו מקומיים חיים לחצות בורות נשברים. או כשאתה הולך ומאמס חוקים זרים, אתה פשוט בועט בחוק הישראלי שנמצא בתוך התורה ובשולחן ערוך, בראשונים ובאחרונים, אבל אם יסכימו על חוקים, הרי הם מחללים את התורה. ועל זה נאמר אשר תשים לפניהם ולא לפני אתיותות, ולא לפני עקום. בקיצור. עכשיו הוא ממשיך הלאה, אותו ספר המשפט העברי, מצטט את החזון איש. והוא כותב, תראו פה במספר 12, רגע אחד, כן, מספר 12. אין נפקו אותה, מצטט את החזון איש, אין נפקו אותה בין בא לפני אינם ישראלים וכו' וכו'. עכשיו הוא משיך, היהודי הזה, תראו מה שמאפשר לעצמו, נקרא מספר 13, מאחר שתורה היא וללמוד אני צריך, הרי אני דן כתלמיד לפני הרב במסקנה זו שבדברי החזון איש, שדומה שתמוהה היא, יש לו קושיות על החזון איש. אז ככה קושיות על החזון איש, מה אתה צריך לעשות? השורה התחתונה, מה השורה התחתונה? יש לך קושיות, אז אתה לא מקבל את החזון איש. הרב הרצוג דיבר רק מבחינה רוחנית, הוא לא דיבר מבחינה מעשית. ולא רק זה, תראו, הוא הרחיק לכת, תסתכלו מה שהוא עושה עם הרשב"א שקראתי אותו מקודם. הרשב"א מצוטט אצלו בשלמותו, אבל כשהוא מסכם את הרשב"א, שהרשב"א מאפשר, כמו שאמרתי מקודם, לקחת שלושה חבר'ה שהם בעלי שכל, על כל דין ודין שיתנו לדון לפי השכל שלהם, תסתכלו מספר 15. הרשב"א פסק, 15, שיש לבחור בדרך של שיפוט יהודי שיעשה על ידי אנשים הגונים וישרים לפי שיקול דעתם. נכון, הם צריכים להיות הגונים וישרים, אבל גם צריכים להיות יראי אלוקים, הרשב"א אמר. וגם אנשים כשרים, שונא בצע. למה הוא ישמיט את הדבר הזה? כי אם אתה לוקח מה שכתב הרשב"א, אתה צריך לקחת אנשים דתיים, מומדי תורה, ששומרי תורה ומצוות. אבל אם אתה מסכם את זה בצורה כזאת שמספיק אנשים הגונים וישרים, יש הרבה אנשים הגונים וישרים גם בעולם הלא דתי. בהחלט, יש הרבה, יש הרבה המון כאלה. למה הוא עושה את הדבר הזה? כי הוא הרי שופט בבית משפט, אחר כך בית משפט העליון גם. ואם הוא לא יעשה את השינוי הזה, או ישמיט את ההשמטה הזאת, אז הוא בהחלט יכול לפסול את כל השופטים בישראל. אבל היעזר לעשות דבר כזה, זה פשוט מרב סנהדרין. בואו נראה מה שאומר הציץ אליעזר, הרב ולדנברג, מספר 20. השופטים הממונים בערכאות שמחזיקים בדינים שסידרו להם חכמיהם הקודמים בספריהם, כמו שיש להם קצתם מהיוונים, קצתם מהרומיים, קצתם שחיצו להם לפי מצב המדינות ודנים על פיהם בשיקול דעתם, מעולם לא עלה על דת איש ישראל שיש לו קצת מוח בקודקודו לומר עליהם דינה דמלכות הדינה. הם ערכאות של נוכרים שהזהירה אותנו תורה הקדושה שלא לדון בפניהם אפילו בדברים שדינם שווה לדיני ישראל. ואמרו חז"ל, כל ההולך לפניהם כאילו ירים יד בתורת משה רבנו. בדל לחיים ארוכים הרב עובדיה יוסף יחווה דעת חלק ד' אדי רבה 21. היא הנותנת לחומרת הדבר שהועיל והשופטים יהודים הם ומושבעים מהר סיני לשפוט על פי דיני התורה, הם בכלל, הם ראויים בכלל לשפוט, ואולי עזבו מקור מים חיים התלמוד והפוסקים לחצוב להם בורות נשברים אשר לא יאכילו המים, ודנים על פי חוקות הגויים ושופטיהם וספרי החוקים שלהם, הרי המכשלה גדולה שבעתיים מאשר להידיין בפני שופטים גויים אשר לא נסתוו מעולם לדון על פי התורה שלהם. אז יש לנו פה את השטשבץ והרב הרצוג והחזון איש והציץ אליעזר והרב עובדיה יוסף, אחר כך נראה גם את הרב ישראלי. תראו מה שאתם מעיז לכתוב שופט, שופט אחר, לא גם חבר של הדבר הזה. בתחום מן חלק ב' הוא כותב מאמר, מספר 16. כל הקורא לבתי המשפט של מדינת ישראל, ערכאות של גויים, איננו יודע ממחילת כבודו מה הוא סך. אז כתבתי פה, הרב הרצוג, הרב צבי יהודה, החזון איש, הרב פרנק, הרב ולדנברג, ויבדלו לכם ארוכים, הרב עובדיה, הם לא יודעים מה שהם סכים. רק אותו שופט, הוא יודע מה שהוא סך. בואו נקרא דף נוסף. מרן הרב זצ"ל נותן לנו הסבר למה זה כל כך חמור כל הדבר. מה החומרה היתרה הזו? זה מרים לכם כמעט אבוי גזורי לעשות דבר כזה. אז הרב אומר פה דבר נפלא שהתפרסם בהרפלי תואר. אתם יודעים שהרפלי תואר זה חלק משמונה קבצים, שעכשיו כבר יצאו לאור בשלמותם, אבל לפני שהופיעו השמונה קבצים, הופיע ספר הרפלי תואר, זה חלק משמונה קבצים. ובתוך הרפלי תואר, בעמוד צדיק דלת, הוא מגדיר הרב, מה חומרת העניין הזה? הוא אומר פה דבר מאוד חשוב. אתם יודעים שאנחנו אצלנו היום גם, כל מיני דברים מדברים על הפרטה, מפריטים את הבנקים, מפריטים את אפילו בתי סוהר, הכל למען הפרט, וגם יש לנו איזה חוק יסודי שיהיו הזכויות של הפרט וחירותו וכו' וכו', שזה כאילו החוק הכי חשוב במדינת ישראל. ואז אומר הרב ככה, מספר אחד אני קורא בדף 66, העונשים החברתיים בייחוד בשביל היזק ממון, יש להם שני מקורות נפשיים טוב ורע. האחד, בישראל הכוונה, נובע מתוך ההכרה שאסור לעשות עוולה. והעושה עוול צריך שיוסר כדי שתתחזק ההכרה הטובה הזאת. כלומר, כל החוק שלנו, של התורה ושל שולחן ערוך וכדומה, מטרתו היא אובייקטיבית. באופן אובייקטיבי אתה צריך לעשות, להימנע מלעשות עוולה. לא בגלל שאם אתה תעשה את הדבר הזה, אתה תיענש. השולחן ערוך והש"ס אומרים איך אדם צריך להתנהג אחד לשני, ומה קורה כשהוא לא מתנהג בצורה כזאת. הכל כדי לשמור שהעוולה לא תהיה. אני אביא לדוגמה קצת קיצונית. נגיד, האדם נוסע באוטו. אז אם הוא לא רואה בראי את המשטרה מאחוריו, אז הוא מאפשר לעצמו לנסוע מהר יותר. זה מה שכתוב בחוק. בא שוטר, אז הוא כבר מעט וחל... זה לא... אתה אובייקטיבית צריך לנסוע בצורה מסוימת, כי המומחים אמרו שבמהירות כזאת בכביש הזה צריך לנסוע. כן תקבל עונש, לא תקבל עונש, זה לא משנה. להימנע מהעוולה הזאת, זה משפט ישראל. והשני, הכוונה משפט אקו, מספר 3 אני קורא. השני בא מתוך צרות העין. שהאיש האחר אין לו ליהנות בשלי או לנגוע בשלי, לפני שההרגשה של השלי ושל האני היא חזקה ומגושמת באין שיפור. במשפטי הגויים או משפטים כלליים, המטרה היא למען הפרט. ולמה באמת הפרט צריך להיזהר מכל מיני דברים? כי אם הוא לא ייזהר, אז גם יעשו לו אותו דבר. זאת אומרת, העניין הוא, הפרט הוא במקום המרכזי, לא העוולה כעוולה, אלא בגלל שיש לך פה מערכת שצריכה לשמור אחד על השני, שכל אחד לא יגנוב את הכסף של השני. כל המשפטים, אומר הרב, ארבע, שמולכים בלא מקור אלוהי, יונקים ממקור הרע. הכוונה היא הפרט, רק הפרט. וכל המשפטים האלוהיים, אין בהם כלום מהרע, כי אם הכל נובע ממקור הטוב של האמת והיושר כשהוא לעצמו, לא קדוש ברוך הוא. אחר כך הוא ממשיך הלאה בצורה רחבה, הוא מביא את הגמרא שלנו, את התורה שלנו, ואלה המשפטים, שנאמר אלה המשפטים, אני קורא מספר 6, שורה שנייה, אשר דשים לפניהם, לפניהם ולא לפני גויים, כי המקור של החברה האנושית, המפורדת ללאומים לוחמים זה בזה בלא רחמים, יונקו עדיין ממקור הרשעה, והצורה המשפטית באה לא מהמלחמה נגד האבל בכלל, אלא מהרשעה וצרות העין נגד האיש האחר. בהזדמנות הראית שנדמו הדינים בצורתם החיצונה, לפעמים זה באמת שווה למשפט עברי, אינה יכולה לטהר את הזוהמה המקורית של נטיית הנפש שיסוד... יש כאן המשפט נובע, יונק ממנו. אז זה כבר נותן לנו קצת צוהר להבין למה זה כל כך חמור העניין הזה. לפעמים קורה שאדם נתבע לבית משפט. אמרנו, לכתחילה כשאתה תובע מישהו, אתה תלך לתבוע אותו בבית משפט, בבית הדין הרבני, בית הדין הממונות, יש המון ברוך השם היום, עדנה לבתי הדין הפרטיים של ממונות וכדומה, ואתה יכול ללכת לשם, אתה חייב ללכת לשם אם יש לך איזושהי בעיה. ואם הצד השני לא רוצה לבוא, הוא אומר, אני הולך לבית המשפט. גם על זה יש תקנה מסוימת מיוחדת שיסודה בשולחן ערוך, שם כתוב שאם אתה טבעת אותו בבית דין רבני והוא לא רצה לבוא, אז לכתחילה כותבים עליו כתב סירוב. מפרסמים בבתי כנסת שפלוני אלמוני נתבע לבוא לבית הדין והוא סירב לבוא, ואז בית הדין מאפשר לנידון ללכת לבית משפט. זאת אומרת, אנחנו לא, האדם לא צריך להפסיד את כל הכסף שלו, כך אומרים חז"ל, בגלל שהפלוני אלמוני לא רוצה ללכת לפי דין תורה.
וכשאחר כך הוא הולך בנסליחותו של בית הדין לבית המשפט הכללי שדן לפי המשפטים של הגויים, לא חשוב, אבל הוא דן, זה כאילו בשליחותו של בית המשפט העברי, שכאילו באופן, בפועל הוא נתן את האפשרות הזאת לעשות, כי הצד השני לא רוצה לבוא להידיין. יש ספר נפלא שנקרא הלכה פסוקה, ששני חלקים יש לנו עד היום, הם לוקחים את כל החושן משפט. הלו, תראו, לפסוק, כל אחד מאיתנו שלמד קצת חושן משפט, וגם שאר הדברים של השולחן ערוך, מבין שזה לא פסוק לפסוק. יש לך את המחבר, את הרמה, יש לך את השח, והטז, ויש קצות החושן, נתיבות המשפט. מה הסיכום הסופי? מה השורה התחתונה תמיד? קשה לפעמים לזהות את הדבר הזה. אפילו משנה ברורה קשה לפעמים לזהות מה המסקנה הסופית. אז הם, כמו שיש משנה ברורה על אור החיים, אז זה במכון הריפי שלהם, לקחו את החושן משפט, ולפי הסדר הם הביאו את החושן משפט כשלעצמו וכתבו את השורה התחתונה. מה צריך לעשות? למשל, אני קורא מספר 7, הלכה פסוקה חושן משפט כבב. הנתבע בערכאות רשאי להציג שם את טענותיו ורעיותיו כדי להציג ממונו, גם אם לא רשות בדין. זאת אומרת, אם אני תבוא אותי בבית משפט, אני הנתבע, לא התובע, אני הנתבע, אז אני יכול ללכת לשם, ודאי. אני חייב ללכת לשם, מה אני צריך להפסיד על כל הכסף שלי? אמנם כתוב פה בתוך הדברים, תראו מספר 9, בהערה שלהם, נראה שאין אשמה כל כך כשהולך בדין גויים להינצל מעיקול, מהעיקול הזה, שמו עליו עיקול, בית המשפט הזמין אותו בגלל העיקול. גם שלכתחילה ודאי נכון ליטול רשות מבית דין לצאת. זאת אומרת, גם כשאתה נתבע, כדאי תמיד לבקש אישור של דיין ללכת למשפט הזה. שאלתי פעם את הרב ליאור, אם אני רוצה, כי אני עושה את זה עבירה לשיטת השוטר, אני עושה עבירה, ויש לי אפשרות אלטרנטיבה ללכת למשפט או לשלם קנס. אז הוא אומר במדע שאפשר ללכת לבית משפט. זאת אומרת, אם אתה באמת נמצא במצב כזה, שאתה לא הולך לשם בגלל ש... קופים אותך ללכת לשם. אז בוודאי שאתה תלך לשם, ובאמת תמיד כדאי לקבל איזשהו אישור, לפחות מדיין. עכשיו תראו מספר 11. התחייב בקבלת קניין להתדיין עם חברו באחרות של גויים. אתם יודעים שגם היום הם שני צדדים מעוניינים לא ללכת לבית הדין. הם רוצים שיהודי יעשה להם בוררות. יש הרבה דברים, פעמים כאלה, דברים כאלה, הרבה רבנים גדולים, רבני ערים, רבני עיירות וכדומה, שהצדדים במקום ללכת לבית הדין ולבזבז הרבה זמן, הם באים אל הרב ששותחים בפניו את הטענות, חותמים על כתב בוררות, והרב פוסק להם. אז מה יהיה הדין אם שני הצדדים התחייבו ללכת לגוי? הם יודעים שיש גוי מוכשר. התחייב בקבלת קניין 11, להתדיין עם חברו בהכרעות של גויים, לא חל הקניין ואסור להם להתדיין שם. למה זה? כי זה מתנה על מה שכתוב בתורה. משום מתנה על מה שכתוב בתורה. בהחלט, זה איסור דאורייתא, ללכת לאישיות של גוי, גם אם הוא ישפוט לפי השכל, אסור ללכת לשם. אני קורא מספר 13, כל זה אני קורא מהלכה פסוקה. היה התובע ישראל והנתבע גוי, שאינו מציית לבית דין של ישראל, רשאי הוא לתובעו בהכרעות אפילו בלא רשות מבית דין. עם הצד השני שאני, יש לי שכן גוי ויש לי איתו דין דברים, אני לא, אין ספק שהוא לא יבוא לבית הדין הרבני. כמו כן, הייתה לישראל תביעה נגד ישראל מומר, שאינו מציית לבית דין של ישראל, או אפילו אינו מומר, אבל יש אומדנה ידועה לרבים שלא יציית, זה אין בזה שום ספק שלא יציית, רשאי הוא לתובעו בהכרעות אפילו בלא רשות בית דין. אבל לכתחילה באמת כן כדאי, כמו שראינו מקודם, תמיד להתייעץ עם הרב, אם צריך פה עכשיו לבקש אישור בית דין או לא לבקש. אבל בכל אופן יש בהחלט, עם כל החומרה של הדבר הזה, אנחנו לא הולכים וגורמים לבן אדם להפסיד את כספו בגלל שהוא שומר על התורה ורוצה דווקא ללכת לבית דין רבני. יש אותו אחד שכתב את הספר הזה, המשפט העברי, הוא כותב במספר 16 דבר שהוא קשה ביותר. חוץ מה שאתם ראיתם מקודם שהוא ככה מעדן את הדברים שהרשב"א אומר שצריכים להיות יראי אלוקים, אז הוא מוריד את היראי אלוקים. בכלל תדעו לכם, הסטודנט שלומד משפטים ויש לו גם איזה חוג קצר של כמה חודשים של משפט עברי, הוא לומד את הספר הזה, המשפט העברי, ואין לו כוח לקרוא את כל הנקורות, את כל הרב הרצוג. הוא באמת מובא שם הרב הרצוג, מובא שם הרשב"א, הוא גם לפעמים לא יודע לקרוא אותיות רש"י. מה הוא עושה? הוא קורא את הסיכומים של אותו אחד שכתב את המשפט העברי.
וכשהוא קורא את הסיכומים, וכתוב שם בסיכומים האלה שאפשר בהחלט להידיין לפני אנשים לא יראי אלוקים, לא קשרים, אלא סתם יש להם שכל, אז הדבר הזה, כוונה, קיצור, זה סילוף עצום שאנשים, גם שהם לומדים משפט עברי בצורה כזאת, הם מסלפים את העניין. עכשיו תראו, האיש הזה כתב ספר המשפט העברי, וכתב ספר, כתב בתחומים כמה וכמה מאמרים חשובים, אמרתי, הוא תמיד חכם, הוא למד בישיבה, אבל יש לו תפיסה נוראה, בכלל על האיסור הזה של הליכה לארכאות. והוא אומר ככה, בוא תסתכל מי אמר בשס את העניין הזה של איסור ללכת לארכאות. אז הוא עושה על זה עבודה, תראו מספר 20. בתנחום הפרשת משפטים, הנוסח הוא רבי שמעון אומר, את הזה לפני ולא לפני עקום, מה שראינו גם ברש"י, בפרשת משפטים. ובשאילתות, שאילתה ב', פרשת בראשית, הנוסח הוא רבי מאיר אומר. לפי זה נאמרו הדברים בדור הרביעי לתנאים, אחר מרד בר כוכבא, שהייתה תקופת משבר חמורה לאוטונומיה השיפוטית העברית. לא היו שופטים יהודים, אז היה מצב חמור, ולכן או רבי מאיר, או רבי שמעון, או רשב"י, הם אמרו את הדין הזה שלפני ולא לפני עקום. כדי שאנשים ילכו רק להתדיין, כמו שאמרנו מקודם, ליהודים, שופטים יהודים, בייחוד לשופטים שופטים לפי משפט התורה. אז עכשיו, מה זה חשוב שזה רבי טרפון וזה וזה? היום, שכבר יש לנו מדינת ישראל, ראשית שמחת גאולתנו, כמו שכתב הרב פרנק בפעם שעבר ראינו את אותו עורך דין, ממילא כבר עכשיו אין לנו בעיות של משפט, נכון? אז אפשר ללכת להשפט להרחאות של גויים גם כן, לבית המשפט. נגמר האיסור ללכת לבית משפט. זה היה זמני. כיוון שכל מי שעשה את הדבר הזה, זה רבי טרפון וזה וזה, לא חשוב שלא למדו את זה מפסוק, המשפטים אשר תשים לפניהם. אז הם הלבישו את זה על הפסוק הזה, המשפטים אשר תשים לפניהם, שזה כבר משה רבנו אמר את הדבר הזה. אבל באמת, אין היום משהו ללכת לשם. לא רק זה, תראו, מרחיק לכת ואומר מספר 21, תסתכלו, בהערה בספר המשפט העברי, מכאן נראה שאם אותו שופט לא יהודי, כמו שאנחנו כמה וכמה שופטים ערבים גם היום בבית המשפט, אפילו בבית המשפט העליון, אם אותו שופט לא יהודי פועל מטעם שלטון יהודי, אין דבר זה נכנס בגדר הרחאות של גויים, ויש אפשרות של הסכמה. זאת אומרת, אני יכול ללכת עם החבר שלי בלב שלם, הוא מסכים, ללכת לפני שופט גוי, בתוך בית המשפט העליון, או בית המשפט דלמטה, המחוזי או השלום, מכיוון שהיום נגמר הסיפור של הדבר הזה. לכן הוא כל כך התאמץ לומר שהרב הרצוג אמר שזה דבר חמור רק מבחינה רוחנית ועל החזוני שיש לו קושיות. וכל הרבנים האלה שאומרים את הדבר הזה, אז בסדר, אז הם אומרים, אז אני אומר אחרת. עכשיו תראו איך שהדבר הזה, הוא מבסס אותו על רואה מליבו. תראו מספר 16. ביטוי מובהק לאופיו הדתי והלאומי של המשפט העברי נמצא באיסור ההליכה לארכאות של נוכרים, איסור שחכמי ההלכה ומנהיגי העם התייחסו אליו בחומרה יתרה. סמוך לחורבן הבית, כאשר צומצמה לתקופה קצרה האוטונומיה השיפוטית העברית על ידי השלטון הרומי, אנו שומעים רבי טרפון אומר וכו' וכו', משפטים לפני גויים, אני קורא 18, קביעה זו של חכמי ההלכה שביסודה לא רק השוני שבין חוק הנוכרי להלכה העברית, אלא עצם ההזדקקות לבית משפט נוכרי, גם כאשר דיניהם כדיני ישראל, הורתה ולידתה בשעה שעמד המשפט העברי לצאת לדרכו הארוכה הקשה של האוטונומיה השיפוטית ללא מדינה ריבונית, וקביעה זו הייתה לאחת המחומות המגן הבצורות לשמירת המשך קיומו רציפותו של בית הדין היהודי. אז מה אתה אומר סברות, אתה אומר נגיד איזה שיעור בישיבה, יש לך סברות כאלה, ככה, ככה, אז נראה מה אתה מוכשר לחזוני, נראה אם אתה חוזרת, או לחזוני שואל, או אולי ולדימיר צודק, או אולי הרב ישראלי צודק. לא, אז הוא כותב, כי פסק ההלכה בתוך הספר שלו, שנלמד, אמרתי לכם, על ידי אלפי אנשים שלומדים דוקטורנטים למשפטים, את היסוד הזה. לא רק זה, בתקופה בזמן מסוים הוא פרסם בזרעים של בני עקיבא את הדבר הזה. שגם היום, שהיום כבר לא, אין כבר את הדבר הזה. אפשר ללכת בהחלט לבית משפט, בלי שום בעיה. ואחר כך אתה ראית את ההשלכה הזאת, יש לי בבית חוברת הדרכה של בני עקיבא. כמובן שזה מובא שם הדבר הזה. ואחר כך הוא כותב שם, מעיז לכתוב, לא חשוב, לא חשוב, לא חשוב הפרטים, אולי כבר היום כבר לא משתמשים בזה, זה חוברת יותר ישנה. שרבי שמעון בר יוחאי למשל, הוא היה בן אדם קיצוני. זה היה מזמן שהיה בעיות. לא רק קיצוני לגבי, אני מדבר עכשיו לגבי המשפט, בכלל הוא בן אדם היה בן אדם קיצוני. כי הוא אמר טוב שבגויים הרוב, וכל מיני דברים כאלה. הוא בערך היה כמו, קצת דומה לכהנה. אז לכן אם רבי שמעון בר יוחאי אומר משהו טוב שבגויים הרוב, אנחנו לא צריכים להתרשם בדעתו. הפעם זה היה לתקופתו, לזמנו, עכשיו, כבר לא צריך להתחשב בדבר הזה. לכן הוא כל כך מתאמץ לומר שזה רבי שמעון, זה רבי מאיר, רבי שמעון בר יוחאי. זה היום, זה דבר היום ונורא. זה קצת מזכיר את מה שרב סיודה כותב בספרו אור לנתיבותי. אני קורא מספר 15 בצד ימין למטה. כתוב ככה, את מצוותו הפר, האומר אין תורה מן השמיים. הכחשת אלוהיותה של התורה אינה דווקא מבטלת את ערך התורה מעיקר. מי שמכחיש את התורה, זה לא צריך להיות דבר שאומר, בעולם לא היה דבר כזה, בעולם לא היה הר סיני וכדומה. אלא שכיוון שאינה חודרת להכרת דברי אלוהים חיים החובקים זרועות עולמות ודורות, היא מעריכה את התורה כספר חוקים או מוסר אנושי, שהיה מתאים למצבי רוח של תקופות ידועות. אם אחד אומר דבר כזה, זה היה מצב, בכלל אני יכול להגיד, אני יכול ללכת בעקבותיו ולהגיד ככה, התורה אומרת שאסור לאכול חזיר, אבל בזמנו החזיר היה נובר בתוך ההשפעות, לא היה וטרינרים, היום הרי וטרינר מנקה אותו עם הפה שלו וזה, ועושה בשר, בלי חיידקים, אז היום כבר לא צריכים איסור חקלאות חזיר, כי היום השתנו הדברים, אז עכשיו הכל בסדר גמור. ככה אני יכול לגמור את כל התורה כולה במחי יד אחד. זה מה שאומר רב ציודה. זה לא כתוב, את מצוותו היפר. אתם יודעים, יש מי שלפעמים שוקר את הנדר מעיקרו, בית הדין עוקר את הנדר מעיקרו. הבעל מפר את הנדר מכאן ולאבא. לכן משתמשים חזה במילה את מצוותו היפר להגיד לך, גם מי שחושב שהדבר הזה הוא תורה מסיני, אבל זה היה מוגבל בזמן, אין, היום כבר אין את הדבר הזה, זה נקרא הפרה. מכאן ולאבא הוא כופר בדבר הזה. זה מה שאומר רב ציודה. שהיה מתאים למצבי רוח של תקופות ידועות ולא אחר כך בשינויי הזמנים והתגברות ההשכלה והתפשטותה, ההפרה היא כהתרת הבעל דמי גז גייז. הגמרא מדברים, אומרת, הוא חותך את זה מכאן ולאבא. מכאן ולאבא, ולא כחכמים שעוקרים את הנדר מעיקרו. ודאי אם הוא עוקר את הנדר מקרוב ואומר שאלה עם משה רבנו, אז לא יכול לדבר. אבל אם הוא אפילו עוקר את זה מכאן ולאבא, מכל מיני טיעונים כאלה נוראים, זה גם כן מצוותו הפר. אותו שופט כתב מאמר בתחומין חלק ח'. במאמר הזה הוא דן האם מותר להסגיר יהודי, יש הסכמי הסגרה עם אמריקה, עם כל מיני מקומות אחרים, האם מותר להסגיר יהודי למקום זר ולחוץ לארץ למקומות אחרים? בעריכות רבה הוא דן בדבר הזה. זה סקירה כללית של הפוסקים בעניין הזה. ובתוך הדברים הוא גם כן מצטט את עצמו, מה שהוא כתב בספר המשפט העברית, החידוש הנורא הזה, של מצוותו היפר. ואז הוא כותב ככה. אין לי, אני לא ציטטתי פה בדיוק אותו, אבל יש פה הרב ישראלי. הרב ישראלי כתב באותו מקום מאמר, מיד אחרי המאמר שלו, בתחומין חלק ח', מי שרוצה יכול להסתכל שם. ואז הוא מתקיף קשה את מה שכאן כתב אותו שופט על התפיסה הנוראה הזאת שלו. אני יכול לספר לכם שהוא, הייתה במשך שנים חבורת רבנים שקראו לה דרך אמונה, שעכשיו ברוך השם התחדשה מחדש. רבנים של היישובים, של רבנים חשובים אחרים, בראשות הרב ליאור והרב מלמד ואחרים. והיינו מתכנסים בכל חודש, חודש וחצי, כדי, היינו דנים באיזשהו נושא. ופעם החלטנו לדון על המשפט העברי. בתוך הדברים אני הקראתי שם את מה שכאן ראינו מקודם, באותו ספר המשפט העברי. גם הרב ישראל היה נוכח, שם אחר כך הוא דיבר על הוא דיבר גם כן על המשפט העברי. הוא אמר לי, זה לא יכול להיות שאותו פלוני אמר דבר כזה. הוא ידעי, יראה שמיים, הוא למד בשבת חברון, איפה אני לא דבר כזה. אז הבאתי לו את הספר, של אותו אחד.
ואחרי זה אני רואה פתאום בתחומים, בחלק ח', בעקבות הסקירה של אותו אדם על הסגרה, כותב הרב ישראלי ככה, מספר 23. בשולחן ערוך נפסק, אסור לדון בפני דייני אקום וברכאות שלהם, אפילו בדין שדני בדיני ישראל. ואפילו התרצו שני בעלי הדין לדון בפניהם אסור. מקור הדברים, 24, בדרשת חזל על הכתוב, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ודרשו בו לפניהם ולא לפני אקום, שכל מי שמניח דיני ישראל והולך לפני אקום, כפר בקדוש ברוך הוא תחילה, ואחר כך כפר בתורה. פשוט שלשון אקום, אולי תגיד אקום זה רק שעובד עבודה זרה, פשוט שלשון אקום שנאמר בספרי הדפוס, אינו אלא תיקון לשון נגד המטענים, שהרי האיסור נלמד ממה שנאמר לפניהם, לא כתוב שם לפני, בתורה לא כתוב לפניהם ולא לפני עובדי עבודה זרה, כתוב לפניהם, רק מי זה לפניהם? יהודים, יראי שמיים, תלמידי חכמים, למדו דיינים, דיינות 20 שנה, שפירושו לפני דייני ישראל, אז אל תגיד לי שזה אקום, זה הכוונה עובדי עבודה זרה. עכשיו ממשיך הלאה, מספר 25. ואין זה מפני חשש של עיוות הדין, שהם לא יפסקו נכון, שהרי כאמור האיסור קיים גם בדבר שבדור, שברור שהם דנים בו לפי מדיני ישראל. וכן הרי האיסור קיים בכל החומר, גם כששני בעלי הדין הסכימו מרצונם הטוב להתדיין לפניהם. אם כן, הרי אין כאן חשש גזל. זה אסור. אלא האיסור, האיסור הוא איפה, כן, אני קורא 26, מוחלט וחמור ביותר, הוא איסור תורה, שהרי למדו מן הכתוב. מה שלמדו מפסוקים זה דבר נצחי עד אחרי ימות המשיח. ולא תלוי בזמן ולא בתנאי ההתייחסות של נוחים ליהודים ובזכויות שמוענקים ליהודים כאזרחי המדינה. ואחר כך, ואכן כך נהגו קהילות ישראל עד לשואה, שבערים הגדולות שבהם הייתה מרוכזת אוכלוסייה יהודית גדולה, פעלו בתי דין ברכב מלא. במקומות קטנים יותר, היה רב המקום מכהן בתור אב בדין, ולפניו היו מובאים הדינים, מה שראינו בקודם, ברשב"א. עכשיו ממשיך הלאה. מספר 28. לא כן סבור המחבר בעל הסקירה. לדעתו כאילו חל שינוי בהלכה זו של איסור ההתדיינות בארכותיהם במחצית השנייה של המאה ה-19, ותחילת המאה ה-20, וזה על רקע השינוי שחל ביחסי ישראל ואומות העולם לרגעי האמנציפציה, כבר נתנו ליהודים אפשרות להתקדם ולעשות בתי משפט, נתבטל האיסור הזה של לקום. זה בנוי על תיאוריה, מספר 29, שבנה לעצמו, שכאילו כל האיסור נתחדש במרכאות בתקופה מאוחרת עם איבוד העצמאות המדינית של ישראל, במגמה לשמור על אוטונומיה לפחות בשטח החיים הפנימיים של הקהילה. משום כך, מי שהגיע עם פנסיפציה, והיהודים קיבלו שיווי זכויות, שלא היה עניין בשמירת האוטונומיה. ברצון ויתרו עליה. תיאוריה זו אינה מאומתת במציאות, ואין לה יסוד בהלכה כמו כפי שנתבהר לאל. הוא כתב אחר כך גם יותר חמור, כתב תיאוריה בנה לעצמו, דברים מסולפים. תראו מספר 22, סיכמתי בו את הרב ישראלי בכמה משפטים. מחבר הספר המשפט העברי כתב סקירה בתחומין, חלק ח' על הסגרת יהודים מדינה זרה, שם הוא חוזר על התיאוריה שלו שכיום לא קיים יותר איסור הרכאות. הרב ישראל מגיע בחריפות, מכנה את התיאוריה הזאת תפיסה מסולפת, ואז הוא מוסיף את כל מה שקראתי בו. עכשיו אני רוצה להראות לכם, לכל שנשארו לנו, יש בידי כמה וכמה פסקי דין לבית המשפט העליון. פסקי דין מפורטים, חוברות רשמיות של בית המשפט העליון. תמיד השתדלו בבית המשפט העליון גם כן להביא משהו, קצת איזה, קצת ריח, קצת משהו מהיהדות. במיוחד אותו שופט שהוא יהודי דתי, הוא היה שותה מדי פעם בתוך הדיונים או בתוך פסקי ההדחה, דברים מתוך המקורות. דרך אגב, הרב ולדנברג באותה התשובה מאוד מתנגד לדבר הזה. ואני אראה לכם למה הוא מתנגד לדבר הזה. זאת אומרת ככה, אם זה יהודי ירא שמיים שלא ממציא המצאות כאלה שכבר היום אין מוחק כמה הלכות שיש לנו לפני ולא לפני אקום וכולי, אז זה דבר אחד. אבל אני זוכר שפעם נסעתי מרב ציודה לאיזה חתונה, בדרך אמרתי לו, למה הרב לא מביא את הרב נחום רקובר, שהוא גדול מאוד בתורה, להיות רב בישיבה? מה הוא עשה הרב נחום רקובר? הרב היום הוא נקרא הרב פרופסור רקובר, הוא רואה שקראו לו הרב רקובר. הוא היה סגן היועץ המשפטי לממשלה לענייני משפט עברי. אל תחשבו שהיועץ המשפטי לממשלה דן לפי משפט עברי, אבל כל חבר כנסת לפעמים שרוצה לחוקק חוק, יפה שהוא רוצה לדעת מה המשפט העברי אומר על הדבר הזה. אז הוא היה בא לרקובר, הוא אומר לו, תגיד לי, אני רוצה לחוקק חוק כזה וכזה, מה אומר על זה המשפט העברי? ואז הוא היה באמת מפרסם, הוא מפרסם שורה שלמה של חוברות, ועכשיו זה כבר בספרים, זה 8-9 ספרים, שבהם הוא בהחלט מראה כל מיני דברים איך המשפט העברי סביר. הוא גם עושה פעולות אדירות, אפילו בחוץ לארץ, בכל מיני אוניברסיטאות גדולות. מפיץ את המשפט העברי. הוא אמר לי פעם, אמרתי לו, מה אתה עושה את זה בחוץ לארץ? זה כינוסים של משפט עברי. הוא אומר, נורא מתעניינים בחוץ לארץ מה שאומרים היהודים במשפט. ואני חושב שבדרך כלל במדינת ישראל, אם באמריקה מקבלים משהו, אז אחר זה חוזר גם אלינו. אז יש אולי סיכוי שנוכל להכניס את כמה דברים מהמשפט העברי גם במדינת ישראל. אז בקיצור, אז רב ציודה אמר לי, תראה, אנחנו צריך להישאר שם, כי פה ושם הוא מצליח לשתול בתוך חוקי מדינת ישראל משהו במשפט העברי. באמת הוא הצליח לעשות חוק לשון הרע, שרובו ככולה מבושס על חפץ חיים, חוק לשון הרע. לא, הכל במאת האחוזים. פה ושם, בתוך מיליוני פסקי הלכה, פה ושם יש גם כן משהו כזה. אז הוא אמר לי, כל פסק כזה יהודי שנכנס לתוך ספר המשפטים, זה קידוש השם שדוחה חילול השם. כי אם זה לא היה, אלטרנטיבה הייתה איזה פסק שזה שופט שמן באנגליה. אז בכלל הוא צריך להיות שם ולהיזהר בדרכו, בנועם שלו, להכניס כמה שאפשר. באמת פה ושם יש הצלחות בעניין הזה, לפעמים. יש בכלל כלל כזה גם בבית המשפט, שאם אין תקדימים משפטיים, אז ניתן לפסוק לפי המסורת היהודית. היה איזה מאבק אדיר בכנסת, הדתיים רצו שיהיה כתוב המשפט העברי. אמרו לו, לפי המסורת היהודי, ברק, שהוא אדם חכם, אבל היום אין הורא. הוא אמר, המסורת היהודית, אני אומר שהמסורת היהודית זה דווקא הרפורמים, אולי הרפורמים, אולי הקונסרבטיבים, אולי האורתודוקסים, המסורת היהודית, לא כתוב המשפט העברי. על כל פעם, אני אומר שלא יהיה, אני חוזר, אני רוצה לקרוא לכם פה, מתוך פסק דין, היה פעם משפט נגד כהנא. כהנא רצה ללכת לכנסת, והיה משפט בבית המשפט העליון לפסול את הרשימה שלו. אז בתוך הדברים, אותו שופט שאנחנו דנים בו עכשיו, הוא כותב ככה, אני קורא לכם פה, מתוך פסק דין שלו על העניין הזה. המיעוט הלאומי של בן עם אחר, הוגדר בעולמה של ההלכה במעמד של גר תושב, שהתנאי היחידי לגביו הוא קיום שבע מצוות בני נוער. אבל השופטים לא יודעים מה זה שבע מצוות בני נוער, אז הוא מסביר. היינו אותם חובות אלמנטריים של שמירה על סדר וחוק, שכל האומות בנות התרבות מצוות עליהם. זה שבע מצוות בני נוער. יש גם עברי מלחי דרך אגב, יש גם ברכת השם. אז נכון, גזל וגזל זה באמת משהו כללי. גזל. זה מה, עבודה זרה, אבל עבודה זרה, הנוצרים עובדי עבודה זרה. זה, זאת אומרת, תראו מה שהוא עושה, הוא כותב, זה דברים אלמנטריים של חוק שהאומות בנות התרבות מצוות עליהם. אלו הנוצרים, כותב הרמב״ם, הם עובדי עבודה זרה, הם אומת בת תרבות מאוד גדולה. אבל הם עובדי עבודה זרה, למשל. ושחכמים ראו בהם מעין משפט טבעי אוניברסלי. עכשיו, הוא ממשיך הלאה. אלו, אנחנו יודעים, שכדי להיות גר תושב, זה היה בתחילת השיעורים שלנו. הוא צריך המון, רשימה של דברים. צריך להאמין בשבע מצוות בני נוער. לקיים אותם בפועל. להאמין שזה בא ממשה רבנו בסיני, כך אומר הרמב"ם. והיו תרי"ג מצוות ליהודים, ושבע מצוות לגויים. אם הוא לא מאמין במשה רבנו, למשל, הוא רוצה לחיים את הדברים האלה רק בגלל שזה דבר נחמד. זה לא נקרא גר תושב. כך אומר הרמב"ם. רק אם הוא מאמין במשה רבנו. המוסלמים למשל לא מאמינים במשה רבנו. הם אומרים שאותו אנאלפביטי, מוחמד, הוא החליף את משה רבנו, נותן התורה לישראל. אז אתה מתעלם בכל הדברים האלה. אתה אומר, כשכהנא הוא נגד הערבים כל כך באופן קיצוני, זה לא לפי התורה. כי התורה אמרה שזכאי, תראו, לכל הזכויות האזרחיות, אותו מיעוט לאומי, שמקיים שבע מצוות בני נוער, בגלל שהשכל שלו אומר לקיים את זה, זכאי, וזאת זה בתור משפט עברי, זכאי לכל הזכויות האזרחיות והמדיניות של יתר תושבי המדינה. גר ותושב וחי עמך.
איך הוא צריך לבוא לבית דין? טוב, לא, לא תוננו. זאת אומרת, בוא תראה איך שהתורה מתייחסת למיעוט, נגיד למיעוט הערבי, הם לא יושבים בספר, זה מסוכן לשבת בספר. הם צריכים לשבת באמצע הארץ, ושיהיה להם טוב. תסתכלו בכל המקורות שהם מדברים על הדבר הזה, כולל מרי שמחה מדווינסק, האור שמח וכולם. למה לא מושיבים גר תושב בספר? למה? הם אומרים, אנחנו מפחדים. שאם אנחנו נשיב את הערבים, הצדיקים, אנחנו מדברים על ערבים צדיקים, שקיבלו לשם מצוות בני נוער, מאמינים בתורה משה רבינו, ואיך שרבי יהודה תמיד אומר, הם מאמינים גם שאנחנו יש לנו תרי"ג מצוות, אתה אומר גם החזון איש, ואחד המצוות היא באמת יישוב ארץ ישראל, וכיבוש ארץ ישראל, מאמינים שארץ ישראל שלנו, כן, לא יודע אם יש לנו מי זה ערבי אחד כזה. אבל גם הערבי הצדיק הזה, בספר לא מושבים אותו. למה? אז הוא אומר, כי אין לנו אמון, אנחנו מפחדים. שהוא יישב בספר, אחר כך יבואו המחבלים מאיזה מקום אחר, הם יעזרו למחבלים. אז כל הגדלס הזאת שלא מושיבים את הגר תושב בספר, זה לא כל כך גדלס עצומה בגלל הדבר הנפלא הזה של, של הגר תושב. וככה הוא, אחר כך, בוודאי, הכי הכי אוהב את כל העולם זה הרב קוק. לא, אז הוא מצטט פה מהרב קוק, אצלם אלוקים, אהבת כל העולם, ולא רק את הרב קוק, הוא מצטט את השופר, חברי השופט ברק, ציטט את דברי הרב קוק היפים על אהבת כל העולם וכולי וכולי, ולא חשוב, ואתם יודעים, באמת נכון, הרב כותב הרבה פעמים, זה שיעור, צריך לתת שיעור בפני עצמו, מה בדיוק היה הרב מתכוון לגבי הגויים. הרב באמת כותב, יש צלם אלוקים וכולי וכולי וכולי. באחת האגרות הרב מביא את רב חיים ויטל, אגרות ראייה. שרב חיים ויטל אומר, ואהבת לרעך כמוך, כולל גם גויים. כתב רב ציודה בצד הערה, יש לי את הצילום של ההערה שלו. הוא אומר, עיין במסכת אבות, במשנה של חביב אדם שנברא בצלם, מה שרב חיים ויטל אומר שמה. מתכוון לומר שאבא שלו התכוון למה שרב חיים ויטל אומר במקום אחר. לכן הוא מצטט את רב חיים ויטל. בכלל, הרב אמר, רב צלודה תמיד אמר, אתה לא יכול לדעת מה שהרב אומר, עד שאתה לא לומד את כל דברי הרב בכל המקומות. כך הוא כתב הדרכה כזו, איך לומדים את כתבי הרב. אתה מסתכל שמה במשנה. אז רב חיים ויטל אומר, גוי שהוא לא בסדר, אז הם בכלל צריך לשנוא אותו לחלוטין, וצריך לפעמים גם הוא חייב מיטה. דברם שם, גוי צדיק לחלוטין, והוא בסדר גמור, ובדקת אותו 100%, אז באמת לעתיד לבוא יהיה מצב כזה שגם אותו אנחנו נאהב. אבל לצטט את הדבר הזה פה ולהגיד, או, אז הרב קוק אהב את כולם, ואת כל הערבים, ואת כל המיעוטים, ואת כל הנוצרים, ואת כולם, וצריכים להתייחס אליהם בצורה כזאת, זה פשוט סילוף אמיתי של התורה. לכן אני חושב שמה שהרב ולדמר מתנגד באחד המאמרים שלו, הוא מתנגד ששופט כזה שקורא דבר, כותב דבר כזה, זה בהחלט מטעה את האנשים לחשוב כאילו שהתורה מתכוונת בצורה כזאת. אתה חושב ככה, אתה תחשוב מה שאתה רוצה, אבל לא התורה. מה שאנחנו צריכים באמת מאוד לדאוג, גם היום, אתם יודעים, הספר הזה שאני צידעתי אותו מקודם פה, הלכה פסוקה, הם הגיעו בסך הכל בחלק ב' עד סימן קבע בחושם משפט. זה בגלל שיש שם כולל, שאין בו הרבה תלמידים, והם מקדישים את הזמן שלהם לדבר הזה הרבה, אבל זה נורא קשה לפסוק פסק הלכה סופי ולהוציא ספר חוקים בצורה כזו. וככל שאנחנו נעמיד יותר תלמידי חכמים ובני תורה שיעסקו בדבר הזה לשם שמיים, וילמדו את הדברים האלה, אתם יודעים שדיין היום צריך ללמוד 20 שנה עד שהוא נהיה דיין, אחרת הוא לא יכול להיות דיין. ככל שירבו אנשים שלומדים עשרות שנים תורה ומקדישים את הזמן שלהם לדבר הזה, אנחנו נוכל במשך הזמן, אולי הרבה זמן, אבל במשך הזמן נוכל בהחלט לאמץ ולהפוך את המשפט של הגויים שישנו במדינה היום, הזאת למדינה, למשפט עברי. והייתה כבר הזדמנות כזאת, וזה אני גומר. פעם סיפר לי הרב נחום רקובר, שפעם היה שר המשפטים דוב יוסף. הוא ידוע בתור שר הצנע, אבל אחר כך הוא גם היה שר המשפטים. הוא בא לרב נחום ואמר לו, תשמע, אני מוכן להחליף את המג'לה הטורקית במשפט עברי, אם אתה תביא לי את המשפט העברי כתוב בצורה ברורה. עושה ככה וככה, מגיע לו ככה וככה. אל תגיד לי, תביא לי את השח ואת התז ואת כל המפרשים מסביב. תגיד לי את השורה התחתונה. ואנחנו אומר, אני התביישתי להגיד לו שאין לנו דבר כזה מסודר כרגע. אנחנו שואפים שזה יהיה. ובאמת הדבר הזה הוא בידינו, זה עבודת נמלים של הרבה שנים, אבל ככה אנחנו צריכים, ככה לאט לאט אנחנו נחליף. וברוך השם היום בכלל יש המון ריבוי גדול של בתי דין רבניים של המדינה, ושל בתי דין ממוניים של המון 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 בהמון מקומות. וזה דבר מאוד מאוד מבורך. כשבהחלט המשפט שם הולך הרבה יותר מהר מאשר בבית משפט הכללי. וגם בבית הדין הרבני הוא עבר שדרוג מאוד מאוד גבוה. יש הרבה, לפעמים גם בעיות, אבל הוא עבר שדרוג מאוד מאוד גבוה. ולכן זה מה שמוטל עלינו, בין השאר, להחליף לאט לאט את המשפט שנמצא במדינה היום, במשפט העברי הטהור, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, זה גם כן ללמוד את המשפטים הללו ולעקוב ולהשתדל לשתול את המשפט העברי בכל מערכות המדינה.